אנחנו ביום חמישי לפרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק ז'. אנחנו לומדים כאן על ההכנות לקראת מתן תורה. אתמול למדנו מה היה באלף בסיוון, שעם ישראל הגיעו למדבר סיני, ולמדנו גם מה היה בבית בסיוון, שמשה רבינו קיבל את הציווי האלוקי, כה תאמר לבית יעקב. למדנו שאמר לו, אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, את הפסוק ההוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל זה נאמר לבני ישראל בבית בסיוון. אנחנו היום ממשיכים מה קורה באותו יום בבית בסיוון. אומר לנו פסוק ז', ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. אנחנו נמצאים עדיין בבית בסיוון, משה רבינו יורד מהר ומעביר לפניהם את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. ומה הוא אמר לו? היה לו שאלה בפסוקי, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמעתם את בריתי. היה הקדוש ברוך הוא מבקש מהם שהם יקבלו על עצמם את הברית ואת קבלת התורה וכן הלאה. אז משה רבינו קרא לזקני העם וסיפר להם את כל הדברים האלה. פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי העם אל אדוני. עם ישראל אמר באותו יום בבית בסיוון למשה רבינו שאנחנו נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם. מתי הוא החזיר את זה חזרה אל השם? למחרת בגימל. למה חייב להיות בגימל? כי למדנו כבר את הכלל הזה ורש"י חוזר על זה עכשיו עוד הפעם, שמשה רבינו תמיד שהוא עולה להר הוא עולה בהשכמה. נראה את רש"י, וישב משה את דברי העם בגומר ביום המחרת, שהוא יום שלישי בגימל בסיוון, שרבינו עולה חזרה להעביר את מה שעם ישראל עונים, שהרי בהשכמה חייב להיות שהוא עלה בהשכמה, זה חייב להיות למחרת בגימל סיוון. שואל רש"י, וכי צריך היה משה להשיב? משה צריך להחזיר תשובה לקדוש ברוך הוא, לא יודע מה היהודים עונים? אלא בא כתוב ללמדך דרך ארץ ממשה, שלא אמר הועיל ויודע מי ששלחני איני צריך להשיב, אלא צריך ללמוד מזה דרך ארץ. שולחים אותך לשליחות, אז גם אם אתה יודע בטוח שהמשלח יודע את התשובה, אתה כשליח צריך להחזיר את התשובה באופן אישי. פסוק ט', יאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. פה בפסוק ט' מדובר באותו יום בג' סיוון, שהשם אומר למשה בג' סיוון, מה הוא אומר לו? אם כך, אם עם ישראל ענה נעשה שמוכנים, אז אני בא אליך. מה פירוש אליך? אני אתגלה רק אליך, רק אל משה, ואני אגיד לך את התורה ואתה תעביר את זה לעם ישראל. ואז ויגד משה את דברי העם אל השם. משה עונה את התשובה, מה שהיהודים עונים על הדברים הללו. בפסוק לא כתוב מה הם ענו, רש"י יגיד להם, לנו מה הם ענו, אבל מתי משה עונה את התשובה? למחרת. הרי משה תמיד חוזר בהשכמה. אז מתי זה היה? בדלת. זה מה שרש"י אומר. באב הענן, במעווה הענן. בדרך כלל, אנחנו יודעים שהמילה אב יכול להיות גם כן במשמעות של ענן. כן? יש פסוק בקהלת שכתוב אם ימלאו אהבים גשם. אב זה ענן. פה כתוב באב הענן. אז פה לא יכולים להגיד שאב זה ענן, כי כתוב באב הענן. לכן אומר רש"י, אב פה זה לא מלשון ענן, אלא אב פה זה מלשון עבה. במעבה הענן, וזהו ערפל. פה הכוונה שזה ענן יותר עבה מענן רגיל. וגם בך, גם בנביאים הבאים אחריך. למשה רבינו עצמו כבר נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה שעם ישראל מאמינים במשה זה כבר ידוע. עם ישראל כבר כתוב את זה לפני שירת הים. מה הכוונה פה וגם בך? אנחנו כבר יודעים את הכלל שגם זה תמיד בא לרבות משהו. מה זה בא לרבות? פה אומר רש"י גם בנביאים הבאים אחריך. כל הנביאים שיבואו בכל הדורות יהיה את העניין הזה שהיהודים יאמינו בהם. ויגד משה וגומר ביום המחרת שהוא רביעי לחודש, כי הרי את זה אב ישראל אמרו למשה רבינו בגימל, הם אומרים לו משהו, עוד מעט נראה מה, ובדלת למחרת משה רבינו עולה להשם לתת את התשובה של עם ישראל, את דברי העם וגומר. מה התשובה? רש"י אומר תשובה על דבר זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. מה הדבר הזה? אתה, הקדוש ברוך הוא אומר שאתה תתגלה אליי ואני אעביר להם את זה. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, לא, הם עונים ועם ישראל תובע, הם רוצים לשמוע את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו, רצו לראות ולשמוע ישירות מהקדוש ברוך הוא, וזה דברים שמשה רבינו עונה לקדוש ברוך הוא בשם עם ישראל. זה בפשוטו של מקרא, כי סתם להוסיף ידע כללי, יש בגמרא סוגיה ארוכה במסכת שבת על כל הנושא הזה של מה בדיוק קרה כל יום, והגמרא אומרת שמה שמשה החזיר את דברי העם זה לא מה שרשי כאן אומר, אלא הגמרא אומרת שמה שנלמד עוד מעט, שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו מצווה והגבלת את העם סביב, ואנחנו נלמד את זה שזה היה ביום הרביעי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה והגבלת את העם סביב, כי אנחנו כבר הגענו ליום הרביעי. הגמרא אומרת שהפסוק הזה היה ביום השלישי, לא ביום הרביעי, למרות שהוא כתוב ביום הרביעי. וביום השלישי נאמר למשה רבינו, תזהיר את עם ישראל שהם לא יעלו להר סיני לא בצורך. ועם ישראל אמר למשה רבינו, אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו שלא נעלה, שלא, לא נעלה להר. ויגיד משה דברי העם, מה הוא אמר? הוא אמר שעם ישראל מוכנים לקבל את מצוות ההגבלה, אבל בפשוטו של מקרא מצוות ההגבלה לא לעלות להר, שהגביל אותם. אבל בפשוטו של מקרא אנחנו לומדים איך שרשי מסביר את זה בפשטות, מה נאמר למשה בגימל בסיוון. נאמר לו רק שהבורא אומר, אני מתגלה אליך ישירות. ומה משה עונה בדלת בסיוון? תשובה על זה ספציפית שעם ישראל רוצים לקבל ישירות מאת השם. הגענו כבר לדלת בחודש, פסוק י' ממשיך הלאה, מה קורה בדלת בחודש? ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם. אז הוא אומר למשה רבינו בדלת בחודש, לך לעם ישראל, תגיד להם וקידשתם, שהם יהיו מקודשים, נראה בהמשך שהכוונה מובדלים מאישה, היום ומחר. מה זה היום ומחר? רביעי וחמישי. אומר רש"י, ויאמר השם אל משה, אם כן שמזקיקים לדבר עמם, בהמשך למה שאמרנו קודם, אני רציתי לדבר אליך, אבל הם הרי רוצים באופן ישיר שאני מדבר אליהם, בסדר גמור, לך אל העם וקידשתם. מה זה וקידשתם? וזימנתם שיכינו עצמם היום ומחר. היום ומחר דיינו בדלת בסיוון, ומחר זה באי בסיוון. פסוק י' א', והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. מה זה ביום השלישי? בו' בסיוון. כי הם יכינו את עצמם בדלת ובאי, וביום השלישי, שזה בו' בסיוון, הם יקבלו את התורה. אומר רש"י, והיו נכונים, במה התבטא הנכונות שלהם? מובדלים מאישה. למרות שפה לא כתוב ממה הכוונה והיו נכונים, אז הגמרא אומרת שכשמשה רבינו, נראה בהמשך שהוא מדבר לעם, הוא אומר להם את אותו מילה, היו נכונים, ושם כתוב במפורש אל תקשו אל אישה. פה כתוב והיו נכונים ולא כתוב מה, לומדים את זה מההמשך שהכוונה היא מובדלים מאישה, כמו שרשי מסביר לנו פה. זה נראה עוד מעט, אנחנו נלמד את זה בפסוק תדבר. זה אותו מעמד, רק פה זה בדברי השם אל משה, ושם משה אומר את זה אליו. ליום השלישי, מה זה היום השלישי? שהוא שישה בחודש, בו וסיוון. עכשיו אנחנו בעצם כאן לכאורה רואים בפשוטו של מקרא מה משה רבינו אומר לעם ישראל בדלת. הוא אומר להם תתכוננו היום ומחר, ובו תקבלו תורה. חסר לנו פה לכאורה מה היה בהי. בהי בחודש הוא גם קרה משהו, גם נאמר משהו, מתכוננים, אבל האם נאמר יותר מזה? אז רש"י מגלה לנו דבר שאנחנו נלמד על זה בסוף פרשת משפטים, כמו שכבר הזכרתי לכם אתמול. רש"י אומר, ובחמישי, מה היה בהי בסיוון, בנה משה את המזבח תחת ההר ו-12 מצבה. כל העניין האמור בפרשת ואי למשפטים, מה היה בהי בסיוון, זה החוליה הזו שלא מופיעה פה, היא מופיעה בפרשת משפטים, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה כתבה את הדבר שבעצם קרה פה, כתבה את זה אחרי מתן תורה. לעיני כל העם, כתוב שביום השלישי בו' בסיוון התגלה הבורא לעיני כל העם. אומר רש"י, מה זה לעיני? פשוט כפשוטו מלשון עיניים, מלמד שלא היה בהם סומה. לא היה אף אחד שלא היה לו ראייה טובה בעם ישראל באותו מעמד, שנתרפו כולם. אם היה לפני זה מישהו שלא רואה טוב, בבב וסיוון כולם בריאים ושלמים וכולם רואים היטב, כי כתוב לעיני כל עם.
לא, הוא לא
נכון, זה נראה במקומות אחרים.
לא,
זה
כזה ברוך,
ראו את השכינה, ראו את הגילוי האלוקי. פסוק י"ב, מה? פסוק י"ב. אנחנו בהמשך למה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בדלת בחודש, לפי פשוטו שהוא נקרא, והיה בדלת בחודש. מה הוא אומר לו? בנוסף לכך שהיו נכונים ליום השלישי, הוא אומר להם, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו. כל הנוגע בער, מות יומת. כפי שכבר אמרתי קודם, הפסוק הזה, לפי מה שהגמרא אומרת, היה בג' בחודש, אבל עכשיו אנחנו רואים פה בפשוטו שהוא נקרא, זה היה בדלת בחודש. והגבלת, מה הכוונה והגבלת? אומר רש"י, קבע להם תחומים לסימן. אתה עושה סימנים שהם ידעו איפה אסור להתקדם להר סיני, שלא יקרבו מן הגבול והלאה. אחרי הגבול הזה שתעשה להם, אסור להם להתקדם להר. לאמור, מה הפירוש שכתוב הפסוק סביב לאמור? לאמור הפירוש להגיד. מי יגיד? הגבול יגיד? אומר רש"י, הגבול אומר להם. זאת אומרת, כאילו הגדר מדבר. מה הגדר אומר להם? ישמרו מעלות מכאן והלאה, ואתה תזירם על כך. זאת אומרת, הגדר מדבר בעצמו. עצם הדבר שיש גדר, פירושו, אל תתקדם. זה הסימן. ומשה צריך להזיר אותם באמת, מה יקרה אם כן תעברו, כפי שנראה בפסוק הזה כבר כתוב מות יומת, והפסוק הבא יתאר לנו באיזה צורה, מה עונשו של מי שעובר. הוא נגוע בקצה, הוא אפילו בקצה, הוא אפילו בקצה הגבול ובקצה הער, אסור להתקדם ולגוע. כי מי שיגע בער מות יומת, באיזה צורה הוא ימות, אמר לנו פסוק ג', לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל או ירו ירא, אם בהמה, אם איש לא יחיה, במשוך היובל המה יעלו בער. אומר לנו כאן, התורה אומרת כאן, לא תיגע בו יד, אין הכוונה, לא, מה הפירוש לא תיגע בו יד? מי לא ייגע במי?
העם לא ייגע בער.
אז כאן אין הכוונה שהעם לא ייגע בער, זה כבר כתוב בפסוק הקודם, כל הנוגע בער מות יומת. מה צריך להגיד עוד הפעם לא תיגע בו יד? אלא כאן הכוונה היא לא צריך לגוע ביד ולהרוג ביד את האדם העובר את הגבול, אלא באיזה צורה תהרוג אותו? כי סכל יסכל או ירו ירא. מה הכוונה סכל יסכל או ירו ירא? אין הכוונה או לסכול אותו
או
לזרוק אותו. ירו זה בלשון זריקה, כמו למדנו כבר בשירת הים, ירה בים, שם הכוונה מה ירה? השליך בים, ככה רש"י הביא שם באריכות. אז ירו זה נקרא להשליך. אין הכוונה פה סכל יסכל או ירו ירא, אלא הכוונה היא לעשות את שני הדברים גם יחד. כמו, אולי לפני שנראה את רש"י, אחד המפרשים מביא דוגמה יפה. כתוב, נלמד בעזרת השם בפרשת משפטים, על עבד שרוצים את אוזנו, עבד עברי שלא רוצה לצאת אחרי שש שנים, אז כתוב שלאן לוקחים אותו? כתוב בהגישו אל הדלת או אל המזוזה, זה הלשון. אז הוא מפרש שם ושואל, מה פרוש? אל הדלת או אל המזוזה, הרי בדלת יש מזוזה, אז אם אני מגיש אותו אל הדלת, אז יש שם את המזוזה, אז הפירוש הוא אל הדלת אשר על המזוזה. לפעמים או זה לא או זה או זה, אלא זה שבא ביחד עם זה, על דרך זה גם פה. כי סכל יסכל או ירו ירא, כאילו כתוב כאן, סכל יסכל אותו אחד שירו ירא. מה הכוונה הלכה למעשה? שקודם כל, נגיד בעל פה, אחרי זה נקרא את רש"י, קודם כל לוקחים בן אדם כזה שעובר את הגבול ומות יומת, לוקחים אותו וזורקים אותו מגובה. אם הוא מת מהזריקה הזו, אז בסדר, סיימנו את התפקיד. אם הוא לא הספיק למות, אז סוקלים אותו באבנים כדי שהוא ימות אחר כך. זה הכוונה. רש"י אומר את זה, ירו ירא, אומר רש"י, למה זה כתוב בלשון עתיד? מכאן, מפה לומדים לנסכלים. ידוע שיש בתורה כל מיני עבירות שכתוב עליהם עונש סקילה. אחד מארבע מיתות בית דין זה סקילה. איך סוקלים? מפה לומדים לנסכלים, כל אלה שדינם לקבל סקילה, שהם נדחים למטה מבית הסקילה. קודם כל דוחים אותם, דיינו דוחפים אותם למטה מבית הסקילה, לעומק. באיזה עומק? שהיה גבוה שתי קומות, גובה כפול מגובה אדם, כי נזרוק אותו רק גובה אחד, אז הוא לא, ודאי הוא לא יקרה לו כלום. אבל אם תזרוק אותו פעמיים בגובה אדם, יכול להיות שהוא כבר ימות מזה, ואם לא, אז הכל יסכל. כמו שרש"י אומר, יירא, מה הכוונה? יושלח למטה לארץ, כמו ירה בים. רש"י מביא את מה שכבר למדנו, ירה בים פירושו, בים פירושו, נשליך אותו לים. זה יעשו למי שיעלה בהר או ייגע בקצה ההר. במשוך היובל, אותו פסוק אומר, מתי יהיה מותר להם לעלות כבר להר? במשוך היובל, מה הכוונה? כשימשוך היובל כל ארוך, יובל נראה עוד מעט זה השופר. שיהיה כל אחד ארוך בשופר הוא סימן סילוק סקילה
שכינה,
סילוק שכינה והפסקת הכל. ברגע שיהיה כל ארוך זה סימן שעכשיו השכינה הסתלקה, נגמר הגילוי של הר סיני והפסקת הכל, נגמר הקולות וברקים שנלמד עליהם עוד מעט, ואז באותו רגע הקדושה עזבה את ההר, וכיוון שנסתלק הם רשאים לעלות.
אפשר
לעלות, אפשר לגוע מה שרוצים. היובל, עכשיו מסבירה שאת המילה, מה זה היובל? הוא שופר של איל, שכן בערביה קוראים לדיכרה, קוראים דיכרה, דיינו לאיל, לאיל זכר, איך קוראים לו? יובלה. אז יובל זה הכינוי של השופר של איל. אומר רש"י, ושופר של אילו של יצחק היה. השופר הזה היה מהאיל שאברהם אבינו לקח לעקוד את העיל במקום יצחק, ויש על זה מעניין כתוב בפרקי דרבי אליעזר שמהעיל הזה שום דבר לא הלך לבטלה, כל חלק בעיל הזה יש לו משמעות מסוימת במשך הדורות בעם ישראל. כתוב ככה, שהגידים של העיל, מה היה ממנו? הכינור של דוד המלך, כתוב היה לו 10 נימים, מהגידים של העיל הזה קיבל דוד המלך על הכינור שלו, ועם זה,
נדרוש,
עם זה ככה אומר המדרש, מזה דוד המלך ניגן. האור של העיל, כתוב שאליהו הנביא, כתוב שהיה לו אזור על המותניים שלו, אזור דיינו חגורה, זה מהאור של העיל הזה. והשופר, כתוב ככה, הקרן שמאל של העיל, כתוב זה השופר ששמעו בהר סיני. וקרן ימין של העיל, שהוא קרן יותר גדול מהקרן של השמאל, אז זה כתוב שמשיח יבוא, כתוב ביום ההוא יתקע בשופר גדול, זה הקרן הימין של העיל. ככה שום דבר לא הולך לבטלה. איפה זה שמור? זה שמור בידי בורא עולם במקום הראוי. עכשיו ממשיכה התורה, פסוק י' ד', מתי כל זה נאמר למשה רבינו? נחזור שוב,
בד'
בסיוון, לפי פשוטה של מקרא. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם ויחפשו סמלותם. מן ההר אל העם, אומר רש"י, מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם. הוא אפילו לא הלך לעסקים של עצמו. מה זה עסקים של משה? לא היה לו עסקים שם של ביזנס או ניות בלב ים, אלא הוא לא הלך אפילו לעסקים, להכנות של עצמו. הוא לא הלך לדאוג לעניינים שלו, לעסקי שמיים שלו. הוא הלך ישר לדאוג קודם כל לעם ישראל, כי הוא מנהיג של עם ישראל. פסוק ט"ו, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. עכשיו פה משה רבינו אומר לבני ישראל, ופה אנחנו מגיעים לדבר מאוד מאוד מעניין ברש"י. כתוב, היו נכונים לשלושת ימים. מה הפירוש לשלושת ימים? אומר רש"י, לסוף שלושת ימים. עכשיו, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, משה רבינו יורד בדלת, ומה הוא אומר להם? יש לכם את דלת, יש לכם את איי, ומתי יהיה מתן תורה? לא, ואז בבוקר, בשמורת הבוקר.
אבל הוא אומר לו בסוף.
כן, נראה. ואז בבוקר כבר ירד הקדוש ברוך הוא ונתן להם תורה, אז מתי תורה ניתנה? בתחילת, ביום השלישי. פה כתוב, יהיו נכונים לשלושת ימים, מה הכוונה? לסוף שלושת ימים, ומתי התורה תינתן?
שבת.
הוא יום רביעי, ביום שלאחר מכן. מה קורה פה? אז פה יש דבר מעניין. נקרא את דברי רש"י ונסביר את זה. רש"י אומר שהוסיף משה יום אחד מדעתו, כדברי רבי יוסי. ולדברי האומר, בשישה בחודש ניתנו 10 הדיברות, להוסיף משה כלום. ולשלושת ימים כמו ליום השלישי. נסביר מה קורה פה. יש מחלוקת, יש סוגיה ארוכה בגמרא במסכת שבת, מי שרוצה לראות את זה באריכות ובעיון כדאי ללמוד את זה דף שלם, אבל נקודה אחת משם, שזה מה שרש"י מביא בענייננו. רש"י אומר שיש מחלוקת בין רבי יוסי לחכמים, מתי, באיזה יום בשבוע הגיעו בני ישראל להר סיני. מה שלמדנו שביום השלישי, בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני. מתי זה היה היום הזה? זה שזה היה בראש חודש, זה אנחנו יודעים, וזה אין ויכוח. השאלה היא באיזה יום בשבוע זה היה. דבר אחד, אין ויכוח שהתורה ניתנה לעם ישראל בשבת. זה ברור שביום שבת
קיבלנו.
בבוקר קיבלנו תורה. זה היה, זה לכל הדעות. השאלה היא אבל איזה יום בשבוע היה ראש חודש. אם נגיד שראש חודש לפי רבי יוסי, ראש חודש היה ביום ראשון. אז אם ראש חודש היה ביום ראשון, זאת אומרת ימי החודש מקבילים לימי השבוע, אז אם כך דלת בחודש היה באיזה יום? רביעי. אז יש להם, אם כך, הכנות רביעי, חמישי, שישי, ומתי התורה תינתן?
שבת.
שבת, שזה ביום הרביעי. נכון? וחכמים אומרים לא, עם ישראל הגיע למדבר, זה היה בראש חודש, זה היה ביום שני בשבוע. אז אם זה היה יום שני בשבוע, אז מתי היה ד' בחודש? ביום חמישי. אז אמר להם חמישי ושישי, ומתי התורה תינתן? למחרת בשבת. זה כל המחלוקת. עכשיו ככה, הקדוש ברוך הוא ברור כשהוא אמר למשה רבינו וקידשתם, והוא אמר להם, הוא אמר לו את זה ב' בחודש, הוא אמר לו וקידשתם, מה הוא אמר לו? היום ומחר. מה זה היום ומחר? ב' בחודש וב-ה' בחודש. ומתי אני רוצה לתת תורה לעם ישראל? בו' בחודש. לפי חכמים זה מסתדר כפשוטו, ד' בחודש ביום רביעי הוא אמר להם היום, ביום רביעי בשבוע אמר להם היום, נכון? ומחר ב-ה' בחודש. ומתי תינתן תורה? בו' בחודש. מתי זה היה ד' בחודש? באיזה יום בשבוע? לא, לפי חכמים אמרנו זה היה ביום חמישי. אז אמר להם היום חמישי, מחר בשישי, ובשבת התורה תינתן. ככה זה בפשטות. רבי יוסי אומר לו, אני אגיד אחד הסברות של רבי יוסי, רבי יוסי אומר ככה, אם הקדוש ברוך הוא אומר היום ומחר, היום והמחר צריכים להיות זהים. במה הם צריכים להיות זהים? יום יש לו 24 שעות, נכון? היום של מחר הוא ודאי יום שלם של 24 שעות. אבל היום, אם נגיד שהיום שזה ד' בחודש הוא היום הראשון של ההכנה, מאותו יום ד' בחודש אין להם 24 שעות. למה? כי מתי הם שומעים את זה למשה רבינו? שעות הבוקר בד'. את הלילה של ד' הם כבר הפסידו. בה' יהיה להם יממה שלמה, אבל ד' הם הפסידו. אומר משה רבינו לא, המחר צריך להיות דומה להיום, והיום צריך להיות דומה למחר. כמו שהמחר הוא 24 שעות, היום גם צריך להיות 24 שעות. ואם כך, אני אוסיף עוד יום. ההכנה שלהם תהיה היום, אבל היום זה רק חצי. אז בוא נגיד, היום יתחיל בעצם מחר.
לא, היום מתחיל היום,
אבל
12 למחר.
אבל זה לא היום שהקדוש ברוך הוא התכוון אליו, כי היום הוא לא יום שלם. אז היום יהיה להם תוספת, אבל ממתי יתחיל היום ומחר?
מחר.
מחר ומחרתיים. ואם כך משה רבינו הוסיף עוד יום, ולפי דעתו משה רבינו אומר, התורה ניתנה בזין בחודש, לא בו'. לפי רבי יוסי התורה ניתנה בזין בסיוון, לא בו' בסיוון. הוא טוען שהגענו להר סיני באלף בחודש, בבית, בגימל, בדלת בחודש, שזה יום רביעי, אמר הקדוש ברוך הוא וקדשתם היום ומחר. ואז משה רבינו אמר, זה לא רק היום דלת והי, אלא היום זה הי ווו, והתורה תינתן לזין בחודש.
למה התורה מציינת לנו את זה וזו?
אז זה, התורה מציינת, ורבי יוסי זה כתוב. רבי יוסי טוען לשלושת ימים, טוען רבי יוסי, מה הכוונה לשלושת ימים? לסוף שלושת ימים. חכו סוף של שלושה ימים, ואז מתי התורה תינתן? הוא יום רביעי, ביום הרביעי, שאוסיף משה יום אחד מדעתו, כדברי רבי יוסי. אבל בדברי האומר, לפי הדעה שאומרת שבשישה בחודש ניתנו עשרת הדיברות, חכמים טוענים שהתורה ניתנה בו' בסיוון, לא הוסיף משה כלום. משה לא הוסיף שום דבר מדעתו. משה הקדוש ברוך הוא אמר לו היום ומחר, אז משה לקח את היום ומחר שזה ד' בחודש, ומחר זה ה' בחודש, והתורה ניתנה בו' בחודש. אם כך למה כתוב לשלושת ימים? ולשלושת ימים זה כמו ליום השלישי. זה נושא ארוך כמו שאמרנו, אבל זה מעניין. יש כאן... אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. זה השאלה, רבי יוסי טוען שלושה ימים מלאים, לסוף שלושת ימים, הם לא שלושה מלאים כי זה יום רביעי הוא חלק, וחמישי שלם ושישי שלם, ולסוף שלושת ימים מהיום הסתיים ההכנה, ואז מתי שהסתיים היום הזה ביום הרביעי תינתן התורה.
אבל פה יש...
אל תקשו אלישע, אומר רש"י, כל שלושת ימים הללו, כדי שיהיו אנשים טובלות ליום השלישי, ותהיינה טהורות לקבל תורה. למה הם צריכים להיות בהרחקה מנשותיהם אותם שלושה ימים? אז בירש שאם ישמשו תוך שלושה ימים, שמא תפלוט האישה שכבת זרע לאחר טבילתה, ותחזור ותטמע, כי השכבת זרע שהיא פולטת, מטמא אותה, אם היא תטבול זה יחזור ויטמא אותה. אבל מי ששעתה שלושה ימים, כבר הזרע מסריח, ואינו ראוי להזריעה, ותאור מלטמא את הפולטת. ולכן אמר להם משה רבינו, אל תקשו אל אישה כל שלושת ימים. הלאה, פסוק ט"ז, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. אומר רש"י, ביות הבוקר, מלמד, מהמילה הזו לומדים, לא כתוב ויהי ביום השלישי בבוקר, כתוב ביות הבוקר, מה לומדים מזה? שיקדים על ידם, הקדוש ברוך הוא יקדים בשבילם את עצמו, הוא בא לפניהם, מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן. זה לא שקודם הגיע הבוקר ואז התגלה השכינה, אלא השכינה הגיעה לפניהם, לפני עם ישראל, מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן. אצל דרך בשר ודם, כשאתה גדול מזמין את הקטן לבוא אליו, אז שהקטן יחכה והגדול יגיע. ופה זה היה להפך, מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן, שיהיה הרב ממתין לתלמיד, אבל פה הרב ימתין לתלמיד. לכן מצאנו ביחזקאל, אצל יחזקאל הנביא מצאנו דבר דומה, כתוב שם בפסוק, קום צא לבקעה וגומר, כתוב לך אמר ליחזקאל, צא לבקעה ויהיה לך שם התגלות. ומה ההמשך של הפסוק? ואקום ואצא לבקעה, והנה שם כבוד השם עומד. הוא רואה שכבר הוא לא בא והוא ממתין להתגלות, אלא הוא רואה שההתגלות כבר ממתינה לו. בני הבוקר, פסוק י"ז, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. אומר רש"י, לקראת האלוקים, מגיד שהשכינה יצאה לקראתם, כי לקראת, כמו לדוגמה, למדנו כבר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שאתה תלך למצרים אחרי הסנה, והוא שכנע אותו ללכת, אז אמר לו, הרי אחד הטענות של משה רבינו היה שמה עם אח שלי אהרון, ואהרון לא יהיה מרוצה וכו', אמר לה הקדוש ברוך הוא, הנה יוצא לקראתך. מה פירוש יוצא לקראתך? לקראת פירושו, כשאחד יוצא לקראת פירושו שהשני כבר גם בא מולו, זה שניים שבאים זה מול זה. אם כתוב כאן, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים, ברוצה של דבר מגיד שהשכינה יצאה לקראתם כחתן היוצא לקראת קלה. זהו שנאמר, זה מה שנלמד בעזרת השם בסוף התורה, בסוף ספר דברים, השם מסיני בא. מה פירוש הוא בא מסיני? להפך צריך להיות כתוב השם לסיני בא, הוא בא לסיני, הוא לא בא מסיני לכאורה. לא נאמר לסיני בא, אלא הכוונה היא שכשעם ישראל בא להר סיני, אז השם מסיני בא לקבל את פניהם. ותחתית ההר, לפי פשוטו, ברגלי ההר, תחתית ההר פירושו בחלק התחתון, ברגל של ההר, ומדרשו שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית. מדרש אומר שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל את ההר כמו גיגית, גיגית הכוונה כלי גדול שכופים אותו על הבן אדם, אומרים לו, אם אתה תקבל את התורה מוטב, ואם לאו, המדרש אומר, הוא אמר להם, פה תהי קבורתכם. מה הכוונה במדרש הזה? רש"י לא מביא את המדרש עד סיומו. המדרש הזה, יש לו משמעות על פי פנימיות התורה, ויש פה משמעות על פי פרשני המדרש. על פי פרשני המדרש פירושו, שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד להם, קבלת התורה זה לא איזה דבר, אתה רוצה תקבל, אתה לא רוצה לא תקבל, זה איזה צ'ופר לחיים. התורה זה חלק בסיסי בחיים, בלי התורה אין חיים בכלל. אתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני שם לך, אם לא זה אין חיים, זה המשמעות. ופירוש נוסף, הוא הראה להם, שחסידות מסבירה להם כזו אהבה גלויה, שהם לא היו מסוגלים להגיד לא. הוא כפה להם, נכפה להם, הוא כפה להם, הוא עשה להם כמו, לא יכולת להגיד לא, הם פשוט, כשרואים כזה גילוי, אתה כבר לא מסוגל, נלקח ממך שיקול הדעת להגיד לו.
אנחנו עכשיו במעמד.
פסוק י"ח, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. אומר רש"י, השן כולו, אין השן זה שם דבר, לא באים לתאר, ההר הוא ההר שהוא השן, אלא השן פה זה לשון פעולה, ההר, השן פירושו שעלה פה, פשוט השן. מאיפה רש"י מוכיח שזה לא שם דבר אלא זה פעולה? שהרי נקוד השין פתח. אם זה היה שם דבר, השין היה צריך להיות נקוד בקמץ. מכיוון שזה נקוד פתח, אז זה לא שם דבר אלא זה שם פעולה, אלא לשון פעל, כמו אמר, שמר, שמע. וכך תרגומו, לכן איך מתרגם אונקלוס את המילה השן? תנן כולי, תנן כולי, תנן זה פירושו נהיה השן, כולי התמלא באשן. ולא תרגם תננה, הוא לא תרגם תננה. איפה כתוב תננה? תראו באותו פסוק שכתוב בהמשך, כאשן הכבשן. אז מה זה אשן? אשן זה שם דבר. איך מתרגם אונקלוס את המילה אשן? תננה. פה איך הוא מתרגם? תנן, מלשון פעל. וכל אשן שבמקרא נקודים קמץ מבני שם שם דבר, אבל פה שזה נקוד פתח, אז זה שם פעל. נכון. הכבשן, מה זה הכבשן? הכבשן של סיד. איפה ששמים, מחממים את הסיד, קוראים לזה כבשן. שואל רש"י, יכול ככבשן זה ולא יותר? מה זה היה המקסימום של האשן כמו האשן של כבשן? תלמוד לומר, בספר דברים, כשמתארים לנו את מתן תורה, הרי המעמד הזה מתואר פעמיים. פעם אחת בספר דברים, פרשת ויתחנן, פעם אחת פה. שם כתוב ביטוי אחר. בוער באש עד לב השמיים. עד לב השמיים זה אשן כזה שאין לנו בכלל תיאור.
כן.
ופה כתוב תיאור כאשן הכבשן, אז מה קורה פה? אומר השומה, תלמוד לומר, כבשן, לסבר את האוזן מה שיכולה לשמוע. נותן לבריות סימן הניכר להם. רוצים להגיד לבן אדם משהו שמוכר לו, אומרים לו, עד לב השמיים, אתה לא יודע מה מדובר. אומרים לך, כאשן הכבשן, אז זה משל ודוגמה שאתה מכיר ומזהה. מביא רש"י שתי דוגמאות. דוגמה אחת כיוצא בו, כתוב הפסוק בספר הושע, כאריה ישג. כזה הוא שואל כמו אריה. זה מאוד מוזר שאתה רוצה לתאר את השאגה האלוקית, אתה אומר הוא כמו אריה. וכי מי נתן כוח באריה? לא הוא. הוא נתן כוח באריה, אז איך אתה יכול לדמות אותו לאריה? והכתוב מושלו כאריה. אלא אנו מכנים ומדמים אותו לבריותיו כדי לסבר את האוזן מה שיכולה לשמוע. יוצא בו דוגמה נוספת, כתוב וקולו כקול מים רבים, זה הקול האלוקי. וכי מי נתן קול למים? ולא הוא. אז איך אתה יכול לתאר את הקול שלו כמו הקול של המים? אתה מכנה אותו לדמותו לבריותיו כדי לסבר את האוזן. גם פה אומרים שזה היה כאשן הכבשן, זה כדי לסבר את האוזן. שאלה אחת שיש כאן שאלה שהיא לא מתייחס אליה, ואחד מהמפרשים האלצ'יך הקדוש שואל, איך נהיה אשן? בדרך כלל אשן נהיה מאש, שמשהו נשרף באש נהיה אשן. אז שואל אלשיך, איך היה אשן בהר סיני? הרי זה מדבר, במדבר לא צומח כלום, אז ממה נהיה אשן? רש"י לא מתייחס, הרי ידוע שזה מדבר, מדבר סיני. אז רש"י לא מתייחס לשאלה הזו, אז הפירוש הוא שרש"י לא מתייחס, כי בפשוטו של מקרא כן היה שם עצים. איפה אנחנו יודעים שהיה שם עצים? למדנו כבר שמשה רבינו הגיע לאותו מקום, להר סיני, שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא עתיד לתת את התורה על ההר הזה.
12 גני מים.
על ההר הזה, לא, זה היה אחר כך. כשהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו בסוף, בספר שמות, מה כתוב? שהוא התגלה למשה רבינו, איפה הוא התגלה אליו?
בהר סיני.
הר סיני, זה כתוב שזה היה בהר סיני, או סנה, מה זה סנה? זה הר.
אילן.
אילן, סליחה, זה עץ, שיח. איפה העץ הזה נמצא? איפה זה היה המעמד הזה? בהר סיני, הסימן שיהיה שם משהו צומח. ורש"י עוד מוסיף שם, אם אתם זוכרים, שרש"י אומר שהכדור התגלה אלו מתוך הסנה, אומר שם רש"י ולא אילן אחר, למה לא באילן אחר? סימן שהיה שם עוד אילנות, וגם זה, אז פשוטו של מקרא היו שם אילנות. איך היה? לא יודע, אבל היה, למרות שזה מדבר. יותר מזה, כתוב שמשה רבינו, איך הוא הגיע לשם? מה הוא עשה שם? למה הוא לקח אותם? לראות מה עושים בזה. יש מה לאכול, אז פשוטו של מקרא במקום הזה יש מה לאכול ויהיה משהו צומח.
מי ידע בכלל שיש בעיה?
אז אמרתי שאלשיך הקדוש שואל,
אבל מה הוא לא ידע?
אז הוא שואל את השאלה איפה זה, איך הוא מסתדר פשוטו של מקרא. רש"י, אנחנו לומדים פשוטו של מקרא, רש"י לא שואל את השאלה, כי מי שלומד פשוטו של מקרא וזוכר מה למדנו בפרשת שמות יודע שהיה שם סנה והיה שם אילנות והוא הלך לראות, אז לכן רש"י אפילו לא מתייחס לזה. פסוק האחרון, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוהים יעננו בכל. אומר רש"י, הולך וחזק מאוד. מנהג הדיוט, אדם איך רגיל, כל זמן שהוא מעריך לתקוע, קולו מחליש וקורא. אדם שתוקע, יד לאט הוא נחלש. אבל כאן הולך וחזק מאוד. ככל שעובר הזמן זה נהיה יותר חזק. ולמה כך מתחילה? אז למה מההתחלה זה היה חלש והולך וחזק? למה לא מההתחלה בבת אחת בכל אדיר? לסבר אוזניהם מה שיכולים לשמוע. כדי שעם ישראל יוכל לשמוע, זה הולך
בהדרגה.
הולך בהדרגה והולך וחזק. ככל שהרמה שלהם גוברת, אז בהתאם לזה גם הגילוי גודל וגובר. משה ידבר, מה זה משה ידבר?
שומר
את הדיברות. הרי הקב"ה דיבר. זאת אומרת שכשהיה משה מדבר, הוא משמיע דיברות לישראל. איזה דיברות? הרי אנחנו הרי יודעים שהקב"ה דיבר, כן? ויקרא השם והבורא דיבר. אז רש"י כבר מגלה לנו פה את הסוד הידוע, שהרי לא שמעו מפי הגבורה אלא אנוכי ולא יהיה לך. והקדוש ברוך הוא, הם שמעו ישירות רק את שני הדיברות הראשונים, אבל את השמונה נותרים ממי הם שמעו?
ממשה
רבינו. והקדוש ברוך הוא מסייעו לתת בו כוח להיות קולו מגביר ונשמע. כשמשה רבינו אומר לבני ישראל את השמונה נותרים, כפי שאנחנו יודעים שעם ישראל לא היו מסוגלים לקבל את הכל, הם עצרו, אמרו משה רבינו לא מסוגלים, אנחנו כתוב שנשמתם פרחה מהם, לא יכלו, צריכים להחזיר להם תחיית המתים אחרי כל דיבר ראשון, אחרי דיבר שני, לא יכלו יותר לקבל. אמרו למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פנמות. אז משה רבינו היה צריך להיות זה שאומר להם את השמונה נותרים. אז הכל, איך משה רבינו יכול לעמוד בפני 600 אלף גברים לבד ועוד כמה ועוד נשים, מיליוני אנשים, אתה יכול לעמוד בלי אמצעים מיקרופונים רציניים שכולם ישמעו? אבל היה צריך להיות כאן סיוע אלוקי לתת בכוח להיות קולו מגביר ונשמע, שמשה רבינו ידבר והקול שלו יגבר וישמע לכולם. יעננו בכל, מה פירוש יעננו בכל? יעננו על דבר הכל. זאת אומרת, הקול של משה רבינו, הוא רצה שהקול שלו ישמע לכולם, אז הקדוש ברוך הוא ענה לו. מה זה ענה לו? שמע לכל בקשתו של משה. הוא נענה למשה, אנוכי ולא יהיה לך, שני הראשונים. יעננו על דבר הכל, כמו אשר יענה באש. מה פירוש אשר יענה באש? פסוק שכתוב בספר מלאכים, שאלה שביקשו הקדוש ברוך הוא שיוריד את האש על המזבח, אז הקדוש ברוך הוא נענה. אשר יענה באש, הכוונה על דבר האש להורידו. אותו דבר כאן, יעננו בכל, פירושו שמשה רבינו ביקש, תן לי קול וכוח, והוא יעננו, נענה לו בקול ונתן לו קול גדול שמשה רבינו יוכל.
זאת אומרת, שתי דיברות